מזל של מתקדמים, מאת רעות וייס. את מאחרת. לא, לא, אל תורידי את הנעליים שם, תורידי אותן פה. רגע שטפתי את הכניסה. סליחה, מלמלתי, שונאת כמה קטנה אמא גורמת לי להרגיש בלי טיפת מאמץ. היא בחנה אותי מבעד עיניים מצומצמות. מתוקה, לא יכולת להתלבש קצת יותר חגיגי? לא כל יום אבא שלך בן 57. כן, אופת. היא עברה לשיחת טלפון באוזנייה שלה, חוסכת לי את הצורך לענות. אתה להגיד לאיש מהתמ"ת שלכל העובדים יש ארונית ליד המיטה, הוא יכול ללכת לבדוק בעצמו. אתה ללוות אותו. יופי. קפקון קרב. תוך כדי שיחה בטלפון היא תפסה בידי ומשכה אותי אל הסלון, כאילו לא ידעתי את הדרך בעצמי, בו נדב וסבא ניפחו בלונים, שערן העיף באוויר בשמחה. יוני ישב על השטיח ובנה בריכוז במגה בלוקס, וסבתא צילמה אותו ממקומה שעל הספה. אמא קרבה את ידי אל עיניה. את רוצה לבוא איתי מתישהו אל נטליה? אולי אם תהיה לך בנייה על הציפורניים לא תכססי. אוף, אמא, יש לך גם משהו להגיד לי שהוא לא ביקורת לגבי איך שאני נראית או מה שאני עושה? מה כבר אמרתי? ממה בדיוק את נעלבת? חשבתי שזה דווקא יכול להיות משהו נחמד, יום אמא עובד כזה. מאז שאת עם עידו כבר בקושי רואים אותך. נלך ביחד לנטליה, נשב באיזה בית קפה, זמן איכות רק של שתינו. רציתי גם להציע לך לבוא איתי לחוג ספורט החדש שלי. את זוכרת את נעמה חג'בי מהשכבה של תמרה? אז לא תאמיני, היא התחילה לעשות אצלה במרתף חוג ספורט עם TRX ומכשירי איך שלא קוראים לזה, ובאות כל פעם כמה בנות, קבוצה קטנה כזאת. היא עצרה לקחת אוויר וניצלתי את ההזדמנות. אולי. אמא הביטה בי בחשדנות. בדרך כלל הייתי מאוד זריזה להטיל וטו על הצעותיה, שתמיד עסקו איכשהו בלשפר את צורתי החיצונית או התנהגותי. אבל האמת היא שבדיוק בדקתי אפשרויות של חוגי ספורט. עידו כזה שרירי וחתיך, התחשק לי גם, בשבילי וגם בשבילו. אז לעשות ספורט בסטודיו של נעמה חג'בי ביחד עם אמא, לא תודה. אבל לעשות שם ספורט בשעה אחרת? אולי. שחררתי את ידי מידה וניסיתי להתעלם מניחוח האקונומיקה שנדף ממנה. אבא לא ביקש בלי מסיבות הפתעה. נדב משך בכתפיו וסבא וסבתא נראו מבוישים. נו באמת, זאת לא מסיבת הפתעה. לא הזמנו חברים וקייטרינג וכאלה. סתם כינוס משפחתי קטנטן. רתנה אמא. בואי תעזרי לי להוציא את הכיבוד לפני שאבא ותמרה יגיעו. אחרי שקורבן החגיגה נכנס לתומו לבית וכולנו צעקנו הפתעה והוא רצה לרצוח אותנו, ישבנו לארוחת הלא קייטרינג שכללה 27,000 מנות. האווירה הייתה נעימה בסך הכל, למרות שאבא לא הצליח להסתיר את כעסו מכך שאמא התעלמה שוב מבקשתו. עידו לא מגיע? הוא שאל אותי כשישבנו לאכול את סלט הפירות של משפחת קרופרו שאוכלים אצלנו לפני האוכל ולא לקינוח. בטח שהוא מגיע, הוא רק מסיים משהו. קיוויתי שאני נשמעת משכנעת, ורחסתי בחזרה את המעיל, כי נדב קיבה את המזגן והיה לי קר. אוי, שרונה! אמא פזרה בנדיבות קינמון מעל קערת הפירות שלה. שכחתי לומר לך, נפגשנו לפני יומיים עם ההורים של אלעד שטרית. את יודעת שהוא רופא מנתח? מסתבר שהוא גרוש, עם שני ילדים קטנים, אל תשאלי. הוא גילה שאשתו, איך קוראים לזה היום הצעירים? בוחשת בשוקו? או אלוהים, אמא, אמרנו תמרה ואני ביחד, בזמן שנדב נחנק מרוב צחוק וכמעט השפריץ חתיכת בננה מהאף. סבתא הביטה בנו בשאלה, לא מבינה על מה כל הרעש. מה כבר אמרתי? שאלה אמי. בחנתי את הטלפון שלי, בו לא הייתה אף הודעה מעידו, וגם לא סימן שהודעותיי הקודמות נקראו. שקלתי אם לצלצל אליו שוב, והחלטתי ששתי שיחות זה סביר, אבל שלוש זה כבר מוגזם. או שנגמרה לו הבטריה, או שהוא שכח, או שהוא על השתק. באף אחד מהתרחישים לא יעזור להתקשר שוב. טוב, אולי באמצעי כן. יש חדש עם הספר? תמרה התיישבה לצידי בהנחה קולנית אחרי שלקחה לעצמה מנה נוספת של סלט פירות, והגישה קערה מלאה נוספת גם לנדב. הגיעו כבר שלוש דחיות. שלוש? מתי זה קפץ מאחת לשלוש? שניים הגיעו ביחד לפני כמה ימים. ממש כאילו ההוצאות תאמו ביניהן. אני מאמינה בך. אחותי איזנה את הקערה על ביטנה. הסיפור שלך מעולה, בטוח אחת ההוצאות תקלוט את זה. לכמה שלחת? 5. חשבתי על 3 מכתבי הדחייה שקיבלתי, וגוש עצב מילא את בטני. הלוואי ששני המכתבים הבאים שיגיעו יישאו בשורות טובות יותר. לא פשוט להוציא ספר ביקורים במדינתנו. את סולו היום? מסתבר. לא הייתי דואג. נדב שלף אפרסקים משומרים מתוך הסלט, והניח אותם בהוויית גועל על הצלחת של ידו. הוא אף פעם לא מתרחק ממך יותר מדי. וחוץ מזה, אני לא חושב שהייתי באירוע שעידו מגיע אליו בזמן. למה פגשתם את ההורים של אלעד שטרית? פניתי לאימא, מנסה לנתב את השיחה הרחק ממני ומחבר שלי, שבתקופה האחרונה התחיל משום מה קצת להתחמק. לא ידעתי איך בדיוק אני רוצה לקרוא לזה, אבל אף מילה שהציעה את עצמה בראשי לא גרמה לי להרגיש טוב. אימא הלכה למטבח, לא עונה לשאלתי. אבא לא הזדרז לענות גם הוא. שקלתי אם לשאול שוב, ועד כמה התשובה בכלל מעניינת אותי, כשקולות התרסקות נשמעו מהכניסה וכולנו הזדקפנו בהפתעה. שיט, פאק, תגיד לי שזה ירד בכביסה, אתה יודע כמה עלתה לי הסמלה הזאת? רוב הכוסות שרדו? אוי, שזה אזור אסון, סליחה, נאווה. נויה הגיעה, הכריזה תמרה, בזמן שהאימא רצה מהמטבח לראות מה נשבר, ובטח הריצה בראשה החישובים, לכמה רצפז למטר מרובע את הזדקק. את חושבת? הנחתי את סלט הפירות שלי על השולחן, התרוממתי מהספה וניגשתי אל הכניסה. אל תגיד כלום. נויה התרתה בסשה שאחז במגש אדום שעליו כינוכי כוסות מושקעים במיוחד. לא הייתי מעז. הוא חייך, נשק אותי על שתי הלחיים ומלמל. כולה שלך, עדיף שאתרחק כרגע. לפני שניגש לסלון עם הכינוכים שנותרו. גברים? חושבים שהם יודעים הכל. כמובן שבמקרה הזה הוא צדק, אבל אל תגידו לו שאמרתי את זה. היא סיימה לנקות את צמלתיים הגבונים, והתכופפה להרים את שברי הזכוכיות. נראה לך? אמא נזפה בה לפני שאני הספקתי. אף הריונית לא מתכופפת פה. לכי לשבת ליד תמרה, שרונה ואני ננקה. יש ספה מיוחדת להריוניות? כן, תוכלו לעשות תחרות למי יש בטן יותר גדולה. מלמלתי, למרות שאין שום ספק שנויה תנצח. לתמרה יש בטן עדינה שכזאת, אבל אצל נויה, שמעולם לא הייתה רזה גם ככה, הכל גדל. ואני מתכוונת, הכל. גם הבטן, גם הציצי, גם המחשופים. לא ידעתי אפילו שאפשר ללכת על מחשופים עוד יותר ענקיים, אבל הנה, מסתבר שכן. אפשר לאכול סוף סוף? שאל נדב כשהצטרפנו לבסוף אל המשפחה. יכולת לעזור, אתה יודע. תמר רחבתה באורפו. היא שוב נראתה ירוקה, עגלי זהה בקצה הפה, וגל רחמים חלף בי. אחרי 2 בנים, אחותי סוף סוף בהיריון עם בת. אבל הוא קשוח הפעם, והיא לא מפסיקה להקיא אפילו בשמיני. מה שנשים עושות לעצמן? לרגע אחד חלף במוחי חיזיון שכזה, ובו עידו ואני עמדנו מול המראה בחדר השינה, כשעידו מלטף את בטני הענקית. היכולת שלי לדמיין לא תפסיק אף פעם להפתיע אותי. זה היה דימוי חזותי כל כך אמיתי. אף פעם לא דמיינתי את עצמי בהיריון קודם לכן. מעניין. וכאילו הוא הרגיש את המוח שלי בפעולה, נכנס סוף סוף לחבר שלי אל הסלון. היי ג'ינג'ית, הייתה בעצמך, איפה היית? עידו התיישב לצידי על ספת היחיד, משלב את ידו מעבר לגבי ומועך אותי לעברו. ארגנתי כל מיני דברים בנמש וקצת איבדתי מעקב אחרי הזמנים. לא הפסדתי שום דבר חשוב, נכון? הפסדת את הכללות של נויה? תמרה ציינה במתיקות. רק תגידו ואני משחזרת כמה. Not in front of the children. נדב הניח את ידיו על אוזניו של אירני. ואת ההפתעה עצמה, ציינתי. גם אנחנו לא היינו בקטע הזה. הופתעת בו אז? שאלה נויה. וזה היה האות לאבא שלי לפתוח במונולוג ארוך על כמה שהוא שונא מסיבות הפתעה, וששנה הבאה הוא בורח לחול חודש לפני יום ההולדת, ולא בטוח לוקח את אמא איתו. מה קורה איתך ועם עידו? נויה התנפלה על עוגת הגבינה של סבתא בזמן שאני קרצפתי עם כפית את כינוח הכוסות שלה. טעים, החמאתי. חברתי נעצה בי מבט לא מתפשר. לא יודעת, למה את חושבת שקורה משהו? שתינו הצצנו מבעד לחלון בחבר שלי, שהיה עסוק בשיחת טלפון בגינה עם תנועות ידיים והכל, ונראה מאוד רציני ומוטרד. משהו בכם מרגיש לי אוף, ציינה נויה. הייתי בטוחה שרבתם או משהו. לא, אנחנו סבבה לגמרי. אני חושבת. הוא פשוט מאוד עסוק בימים האחרונים. או ככה לפחות הוא אומר לי. למה? את יודעת משהו שאני לא? ממש לא, אבל אני רגילה לראות אותו צמוד אלייך כאילו הוא מפחד שתברכי, והיום הוא בקושי התייחס אלייך. פתחתי את הפה כדי לענות לה והבנתי שהיא צודקת. עידו היה עסוק בטלפון כמעט מאז שהגיע, וכבר כמה ימים שהרגיש לי מרוחק. את חושבת שזאת אני? יש משהו שאני יכולה לעשות? ידי נשלחה בעצבנות אל תליון הזכוכית האהוב שלי. שאשא, באמת, כל כך מעט לימדתי אותך. הוא מתעלם ממך ואת זאת שצריכה לעשות משהו? את צוחקת, נכון? הייתי בטוחה שתסבירי לי שאני צריכה לחכות לו ערומה על שולחן המטבח. האמת היא שזה ממש לא רעיון רע. אוף, שרונה, עכשיו עשית לי חשק גם. גיחכתי, למרות המועקה שהתחילה להתיישב לי בחזה. אז מה הבעיה עם זה? את יודעת כמה אני שוקלת כרגע? השולחן לא ישרוד. הכל בסדר? שאלתי את עידו כשיצאנו לבסוף מבית הוריי, והלכנו את 30 המטרים לביתי, שהפך לביתנו. הוא נשאר כמובן בחולצת נמש קצרה, ואילו אני הצטמררתי מהצינה בחוץ. דצמבר היה קר במיוחד השנה. כן, ברור. הוא חייך אליי את החיוך העקום שלמדתי לאהוב כל כך. סליחה, אלי מתעלל בי בימים האחרונים, אנחנו קוראים את התחת בנמש. אתה בטוח? מרגיש לי כאילו אתה קצת מתחמק ממני? עידו נעצר והתבונן בי, מופתע. נשבע לך שאני לא מתחמק ממך, בסדר? בסדר. פתחנו את הדלת, ובסטי ולייקה התנפלו עלינו בהתרגשות. חשבתי אולי להזכיר לך, זרקתי את המפתחות על השולחן ורחנתי ללטף את בסטי. יש לך את תשומת ליבי המוחלטת כשאת מדברת בטון כזה. עידו שילב את כפות ידיו מאחורי אורפו, ושרירי הזרועות שלו התבלטו במלוא תפארתם. והם לא היו הדבר היחיד שהתבלט. כמה נחמד לא להתחמק ממני. כמה מתגמל. אני אוהב מתגמל. הוא התקרב אליי ונשק את צווארי. גם אני. שרונה, אהובת ליבי, אני צריך לקפוץ לנמש. עכשיו? עכשיו. באמצע הלילה? 21:00 עכשיו, קצת נרדמנו. מה יכול להיות בנמש 21:00 שמצריך שיקפיצו אותך לשם? היא לא סגורה מזמן? היא כן, ההזעקה שם לא מפסיקה לפעול ואלי לא מצליח לנטרל אותה מרחוק. אז שהוא יקפוץ לשם, שהילה תקפוץ לשם, מה הם רוצים ממך? הם לא יכולים. תרצי לבוא איתי? לנמש? כן. מפתה, אבל נראה לי שימשיך לנמנם. יאללה, יאללה, את אמרת שאני עסוק ומתחמק ממך, אני מציע לך עכשיו הרפתקה לילית מרגשת. לא היה כתוב לך באורוסקופ להיות ספונטנית ולקחת סיכונים? לא קראתי אורוסקופ בערך מאז שהפסקתי לכתוב אורוסקופ. אבל אם אתה רוצה שאני אבוא איתך לנמש כדי לחבות שם את ההזעקה, as you wish. איזה סיכונים אנחנו לוקחים בדיוק? ייתכן שניתקל שם בגנב, שבא לגנוב היביסקוס, יותר שבא לגנוב את הכסף מהקופה, או דשא סינתטי. דשא סינתטי זה באמת שוס. אוקיי, אני חייבת להודות שקצת מפחיד פה. רחבת המשתלה הייתה ריקה וחשוכה. אפילו עידו נראה לחוץ. מה נעשה אם באמת ניתקל בגנב? שקט מוחלט קידם אותנו, למעט קולות צרצרים ושעון מכוניות ברקע. לא אמורה להיות אזעקה? אולי אלי כן הצליח לחבות אותה מרחוק? עידו הושיט לי את ידו. בואי נלך לבדוק. כן, בואו נפריע לגנבים באמצע עבודתם, זה תמיד רעיון טוב. היה קר וקפוא וחשוך. הד צעדנו ליווה אותנו בשעה שנכנסנו לעומק המשתלה. לא ראיתי כלום בחושך הזה, ולא הבנתי איך עידו מוביל בחזה ביטחון, אבל לפחות היה כאן שקט. זה בהחלט מעודד לא להתקל בגנבים באמצע הלילה. הגענו עד לקופות, ועידו ניתק ממני, הדליק את המחשב והתחיל ללחוץ על כל מיני כפתורים. זה ייקח כמה רגעים, בואי שבי כאן בינתיים. הוא דחף אותי בעדינות לכיסא? זה הרגיש כמו כיסא, לפני שחזר למחשב. אני לא רואה כלום, אתה יכול להדליק אור או משהו? או משהו, ענה החבר שלי, ופתאום עשרות גרילנדות תלויות בין העצים נדלקו להן, מאירות את כל המשתלה, ועידו ניצב לפניי על ברך אחת. הרגשתי את כל המחשבות עוזבות את מוחי, עיניי התמלאו דמעות בלתי נשלטות. שרון הקרופרו, אתה כזה בן זונה! שאל תרסי לי! כל שחציו צחוק וחציו יבבה בקע משפתיי. מהיום הראשון שפגשתי אותך פה, לפני שנה וחודשיים, ידעתי שהיקום מעניק לי הזדמנות נוספת, ושהפעם אני לא אפשל, אל תגידי כלום, או ליתר דיוק שהפעם אני אפשל פחות. את הופכת את החיים שלי למלאי משמעות, ומיום ליום אני רק אוהב אותך יותר. הוא חייך אליי, עדיין על ברכיו. המומה, הלומה, מאושרת, ליבי דופק בחזי, קמתי ממקומי וניגשתי אליו. הגרילנדות המרהיבות מאירות מסביבנו. את האדם הכי חכם ויפה וסקסי ומלא חמלה שאני מכיר, ואני לא יכול לדמיין את החיים שלי בלעדייך. תסכימי להינשא לי? כן, חייכתי אליו מבעד לדמעות. ברור שאסכים, יא ארמומי שכמוך. זו הסיבה לכל הטלפונים וההתחמקויות? הושעתי לו את ידי והוא התרומם, חיוך רחב על שפתיו. אני כל כך אוהבת אותך. נשקתי אותו בהתרגשות, ברעבתנות. מזל, כי אני לא מוצא את הטבעת. הנה היא, נבהלתי לרגע. אני כל כך אוהב אותך, את לא מבינה כמה הייתי לחוץ. היה לך ספק בכלל שאסכים? הוא ענד לאצבעי טבעת זהב עדינה ודקה, שמצאה חן בעיניי מיד. סובבתי את ידי לעברי, בוהה בה בתדהמה. אני מאורסת. כמה מטורף. סיפרת להוריי? רמזתי לאבא שלך, אבל לא סיפרתי לאיש. רציתי שזאת תהיה הפתעה אמיתית, ואף אחד לא יערוס לך. את רוצה להזמין אותם עכשיו? ארגנתי לנו סעודה. הוא הצביע לעומק המשתלה, שם ראיתי שולחן מכוסה בעלי כותרת, עם נרות מהבהבים וכלי אוכל מכוסים. היה לי חשד שלוגסי ועומרי עבדו פה שעות נוספות. אתה לא רוצה שנהיה רק שנינו? אני רוצה שתהיי מאושרת. עכשיו ובכלל. ואני יודע כמה את אוהבת את המשפחה שלך ואת נויה. אז אם תרצי שנקרא להם לפה, לחגוג ביחד איתנו. אשמח מאוד לקרוא להם. עיניי התמלאו בדמעות פעם נוספת. מה עשיתי שזכיתי בך? סלחת לי על מה שעשיתי לך, עידו חייך. ואם אני לא טועה, זרקת עליי עציץ.